הנה הגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק כ"ה פסוק למד דלת. כ"ו, סליחה. כן, פרק, אתם צודקים. פרק כ"ו פסוק למד דלת. ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח אישה. מצוין. הוא עשה בדיוק כמו אבא שלו. ויהי יצחק בן 40 שנה ביקחתו את רבקה. נכון? עשיו בן 40 שנה לוקח אישה. זאת אומרת שעשיו הוא אדם שנאמן למידות של אביו. את יהודית בת בארי החיתי, איזה מין שם זה יהודית? שם מוזר קצת, נכון? מה זה השם הזה? וכי השם יהודה, יהודית, כבר היה קיים? כנראה שכן. כן. בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אלון החיתי. לכאורה זה מנוגד להנחיה הקבועה של האבות, שמתחתנים רק בתוך המשפחה. והוא משום מה הולך אל החיתים. החיתים היו כנראה העם החזק באזור באותם הימים. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. הם לא היו מרוצים מזה. נא לדלג לרגע אחד לפרק כ"ז פסוק מ"ו. פרק כ"ז, פסוק מ"ו. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצוו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום, לך פד נערה, וכו'. כן? כלומר, הסיפור פה הוא רציף מאוד. מתחיל מזה שעשיו לוקח נשים שלא מוצאות חן בעיני יצחק ורבקה. ואז בעקבות כך, רבקה אומרת ליצחק, אי אפשר ככה יותר, שיעקב ילך לפדן ארם לקחת מישהי מהמשפחה. פשוט. משום מה, באמצע תקוע סיפור שלם, שהיה מבחינה ספרותית אפשר לוותר עליו לגמרי. הסיפור של גניבת הברכה. נכון? אז אולי אפשר לומר שהסיפור הזה של גניבת הברכה שתול פה.
ככה אומרים במקראות
המקרא. מבקרי המקרא הם אומרים דברים בשטחיות. כי הם, יש להם לפעמים אינטואיציה נכונה, והם אומרים דברים נכונים, רק הם לא יודעים עד כמה זה נכון. הסיפור שאנחנו רואים כאן של גניבת הברכה מתרחש בספירה רוחנית, שונה לגמרי מן הריאליה. בריאליה, במודע, אפשר לומר, יצחק ורבקה אוכלים את עצמם, מה יהיה עם השידוך של יעקב? טוב, יאללה, בוא נשלח אותו לפדן ארם. זה רעיון אחד. בנוסף לכך, יש גם בספירה רוחנית אחרת לגמרי, במדרגת מודעות אחרת לגמרי, קורה משהו עם יעקב, עשיו, יצחק ורבקה, שהוא גניבת הברכה, אבל הוא נמצא במישור עליון. לכן הוא לא מוזכר ברצף של הסיפור. מובן? זה התרחש, אבל זה התרחש כמו בחלום, כמו בחזון נבואה. זה במדרגת חיים הרבה יותר גבוהה. מובן? אפשר גם לראות את זה בשינוי של הסגנון של הכתוב. שלפעמים הכתוב מדבר בשפה פרוזאית, ולפעמים הכתוב מדבר בשפה רוממה. וכל הסיפור כאן של המפגש בין יעקב לבין אביו, הוא מתרחש ומסוגנן בסגנון של משהו נשגב ומרומם. כמעט אפשר לומר שזה חלום. כלומר, נאמר את זה אחרת. כשנגמרת הפרשה הזאת, זה כאילו שיצחק לא זוכר את זה. אין? כלומר, פתאום רבקה אומרת ליצחק, אגב, הגיע הזמן לחתן את יעקב, טוב, תקרא לו, בואו נשלח אותו לפדן ארם. בלי כל רקע של הכעס של עשיו והרמאות של יעקב, כל הדברים האלה נעלמו. אז זה לא שזה לא קיים, אבל יש לפעמים חוויות שהן כל כך עמוקות, אפשר לומר טראומטיות, שהזיכרון מדחיק אותם. זה לא קיים, זה לא היה. כולם יודעים שזה היה, אבל זה כאילו לא היה. כן? זה מה שזה אומר. צריך לדעת לקרוא את הכתובים.
אדם מושחז עושה את הדברים האלה ביום יום מגיל אפס.
בדיוק. עכשיו, בואו נראה עכשיו, מתוך כך, את הסיפור. כן, בבקשה. ודאי, ודאי, כל זה קרה. כל זה קרה, אבל אתה יודע, יש לפעמים דברים שקורים במשפחה, לא נעים לדבר עליהם. או שזה כל כך גבוה שלא מדברים על זה. ברור? זה בעצם האווירה שיש כאן. בבקשה.
מבחינת הזמן, מה יכול להיות שזה קרה לפני בכלל?
זה כבר שאלה, מבחינה קרונולוגית, מתי זה יתרחש. יש פה מקום לחשוב שאולי זה יתרחש הרבה לפני, או אולי הרבה אחרי. כן, זה כבר, יש פה כמה בעיות קרונולוגיות בפסוקים שאני לא דנתי בהם, שלא נגעתי בהם, שיכולים לתת מקום לחשוב שזה לא יתרחש אז. בסדר? בואו נקרא את פרק כ"ז, פסוק א'. ויהי כי זקן יצחק. כן, זאת אומרת, אם עשיו הוא בן 40 שנה, אז בן כמה יצחק? מה? לא, אם עשיו הוא בן 40 שנה, אז בן כמה יצחק? בן 100, נכון? הרי ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אז כמה זמן עבר מאז שיצחק היה בן 60? 40. 60 ועוד 40 זה שווה 100. האם 100 זה גיל מאוד מבוגר במשפחה של אברהם? לא מאוד, נכון? זה אמצע החיים, משהו כזה. מה, הוא מזקן יצחק. כן, אז יכול להיות שזה יתרחש יותר מאוחר. בסדר? ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. למה הוא לא רואה? הוא לא רואה את העולם. זה כבר אומר משהו. כן, מי שלא רואה, אז הוא רואה משהו אחר. כן, כתוב, ראה ריח בני, אז הוא רואה. כן? או כתוב במדרשים שכאשר עשיו נכנס, אז ראה יצחק גהינם, פתוחה מתחתיו. כלומר, הוא רואה. אבל מה שהוא רואה, הוא רואה את המוחלט. הוא רואה את הגהינם, רואה גן עדן. מה שבין גהינם לגן עדן הוא לא רואה. ותכהנה עיניו מראות. ויקרא את עשיו בנו הגדול. ויאמר אליו, בני. ויאמר אליו, הנני. מה זה בנו הגדול? במה הוא גדול? יש לו עוצמת חיים אדירה. איזה נשמה יש לאיש הזה? אדם עצום, לפי מה שלמדנו. לעומת יעקב, שהוא לפי הערכתו, הצודקת כנראה של יצחק, קטן. כן, הוא עדיין לא פיתח את האישיות שלו באופן כזה שהוא יכול להתחרות עם המעלה של עשיו. כן, כלומר, שורש הנשמה של עשיו גבוה משורש הנשמה של יעקב. ולכן יצחק בצדק רוצה לברך את עשיו, לתת לו את הכוח, את ההנהגה. הוא צריך להקים אומה, לא? ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה שנח אליך, תלייך וקשתך, וצא השדה, וצודה לי צייד. ועשה לי מטעמים, כאשר אהבתי, ואביה לי, ואוכלה. בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות. כן? מה הייתה השאלה? לא, אתה יכול בבקשה לחזור, קיבלת מיקרופון, אז אתה יכול לשאול. נכון, יכול להיות, זה גם מחזק את השאלה הקרונולוגית. אני לא רוצה לפתור אותה, אבל יש פה שאלה, כן. למה שאני עמדתי לדבר עליו. אם היו נותנים לי, הייתי מדבר על זה בלי שתשאל. אז בקיצור, נשאלת השאלה, מדוע יצחק, כדי לברך את עשיו, צריך לאכול? אז כאילו הוא אומר, תשמע, אני מאוד רוצה לברך אותך, ואני צריך להרגיש טוב. תביא לי משהו ככה, כמו שאני אוהב. אתה יודע, אתה מכיר את הטעם שלי. כן, הרי זה לא סתם שהוא מבקש עכשיו שזה יהיה טעים, אלא כאשר אהבתי. כלומר, יש לי היסטוריה של טעמים, ואתה מכיר את ההיסטוריה, ועל פי זה אני מבקש שתכין מטעמים. והמטעמים צריכים להיות בשר, כן? זה לא סתם משהו. זאת אומרת שליצחק יש דרישה לשלמות החיים. שלמות החיים דורשת שהכל יהיה מושלם, בדיוק כמו שעשיו רצה שהכל יהיה מושלם. רצה לאסר את המלח ואת הטבל, לפי מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. זאת אומרת שעבור עשיו, העולם צריך להיות שלם. עבור יצחק, העולם צריך להיות שלם. הוא לא יכול לברך אותו אם אין חלוט. או. זה ברכה לא של סקפנים, זה ברכה של אנשים קדושים. יש בתלמוד תיאור של כמה חכמים שהיו שמנים. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, למה סיפרו לנו שהם היו שמנים? כדי שנדע שהם היו קדושים. כי הם היו מרבים אכילה כדי להוסיף קדושה בעולם. תגידו, כן, אבל להיות שמן זה לא בריא. מה עם הבריאות? טוב, צריך קצת מסירות נפש, לא? על הקדושה.
מניסיון חיי הקצר, היום הכי טוב שלנו ללימודים, שאנחנו עם המשפחה בביתנו ואין כמו בבית, ברוך השם.
אמת. אז זה ההמשך של יצחק. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד צייד לאבי, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אבי עלי צייד, ועשה לי מטעים ואוכלה, ואברכה לפני השם לפני מותי, ועתה בני שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך. עכשיו שימו לב שבביטוי של יצחק לא כתוב שהוא רוצה לברך אותו לפני השם. הוא אומר, ואברכך, בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות. הוא לא אומר, בעבור תברכך נפשי לפני השם, בטרם אמות. ורבקה הוסיפה את המילים לפני השם. כדי לעורר את יעקב לזה שהנושא הוא רציני. לא מדובר סתם על כסף או על עוצמה, מדובר על השאלה מי מבין הבנים יעמוד לפני השם. לא מדובר על הבכורה פה. לא מדובר על הבכורה. לך נא אל הצאן. כן?
מי הרמאי? יעקב לא עשה רק מה שמדגשנו.
מה השאלה?
אנחנו אומרים שהבעל אמר שיעקב הוא הרמאי.
אני עוד לא יודע מה הוא עשה, אני עוד לא קראתי, אני לא יודע מה קורה. כשאני אקרא את הפסוקים אני יודע מה קורה. לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. כמה היא מעריכה שצריך להכין בשביל הזקן? שני גדיים. שני גדיים? כמה כבר זקן אחד יכול לאכול? מקסימום רבע גדי. פה הוא נותן לו שני גדיים. כן, מאוד מוזר. אז כנראה, קודם כל, שהוא אדם שאוכל הרבה. זה דבר ראשון. דבר נוסף, כנראה, שיצחק מבין שחייבים בתקופה הזאת של השנה, או במצב הזה של חייו, לאכול שני גדיים. איפה מצאנו שצריך לאכול שני גדיים? בקורבן פסח. אז אמרו חז"ל, כן, הוא אכל אחד קורבן פסח, השני קורבן חגיגה, וכתוב גם שיעקב נתן לו לחם, אז זה היה מן הסתם מצות, ונעשה לו מטעמים, כנראה זה המרור, ויבא לו יין וישת, זה ארבע כוסות. אם כן, יצחק אבינו עושה את קורבן הפסח. מה הבעיה? צייד זה לא כשר. זאת מניין לכבודו? למה לא? עכשיו, אם כך, יצחק אבינו יודע שהוא צריך לאכול שני גדיים, ושזה קשור למשהו בהולדת האומה. עכשיו, יוצא לפי זה שקורבן פסח, אם ניקח את זה כפשוטו, הוא עתיק מאוד. הוא בעצם היה קיים הרבה מאוד זמן לפני יציאת מצרים. איך אפשר להבין שעשו קורבן בתקופה הזאת, הרי לא יצאו ממצרים? ההסבר הוא פשוט. גם על אברהם. אבל לא כתוב שהוא שחט גדי. כן, אבל היא מבינה שצריך לעשות את זה. כן? כלומר, זה רוח הקודש של האנשים האלה. אומרת שהגיע הזמן, בתקופה הזאת של השנה, לקחת שני גדיים. אומרים מבקרי המקרא, בשטחיותם הרבה. ומה הם אומרים? שזה בעצם היה קורבן של רועי צאן, באביב, לכבוד המלטת הצון. הצון ממליט אז, אז שמחים על זה שהצון המליט, אז שוחטים איזה גדי. כן? יש רק בעיה אחת. מבקרי המקרא אומרים דברים יפים, יש להם אינטואיציה לפעמים. הם אומרים דברים שבמידה מסוימת הם נכונים, אבל אינם יודעים כמה זה נכון. ולכן הם מגיעים מזה לכפירה. אינם מבינים שאכן זה כך. יש מנהג קדום של רועי הצאן להודות לקדוש ברוך הוא על ידי שחיטת קורבן באביב, על זה שהצאן ממליט, ולכן זהו הזמן שהקדוש ברוך הוא בחר כדי למלט את צאנו ממצרים. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציא מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. זאת אומרת, ועם ישראל הוא משול לסה, נכון? סה פזורה ישראל. זאת אומרת שבעצם המאורע ההיסטורי של יציאת מצרים וקורבן הפסח המתלווה אליו הוא המשך של הכנה טבעית שנמצאת כבר מימי האבות. והבאת לאביך ואכל בעבור יברכך אשר יברכך לפני מותו, ויאמר יעקב אל רבקה אמור. עכשיו נשאלת השאלה, למה רבקה אומרת לעשות את זה? למה היא רוצה להעמיד את יעקב במקום עשיו? הרי יצחק רוצה לברך את עשיו. בזכות מה היא מרמה? אז היא קיבלה על זה נבואה, נכון? הנבואה אמרה לה, ורב יעבוד צעיר, לאום מלאום יאמץ, ולכן את חייבת לעשות את זה על פי הנבואה. נשאלת השאלה, מדוע שהיא לא תספר את זה ליצחק? תגיד לו, בעלי היקר, השם אמר לי, ורב יעבוד צעיר. אסור לה להגיד. שנאמר, אני רואה שהשיעורים הקודמים עזרו לכם, ויאמר השם לה. לה, כלומר שרק לה זה נאמר ולא לא. ולמה זה צריך להיות באופן כזה? כדי שתהיה רמאות. כדי שתהיה רמאות, ויתברר כיצד יעקב פועל באופן ישר בעולם עקום. אבל האם יש פה רמאות באמת? התשובה היא לא. הרי יעקב קנה את הבכורה, נכון? קנה את הבכורה, אז הוא הבכור עכשיו. לכן הברכה מגיעה גם לו, נכון? זאת אומרת, מצד האמת המשפטית, יעקב בסדר גמור. אבל יצחק לא יודע מזה כלום. נכון? בואו נראה לרגע אחד בפסוק פסוק למדבב. ויומר, אחי קרא שמו יעקב, ויקבני זה פעמיים את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. בעצם עשיו כאן מוסר אינפורמציה שליצחק לא הייתה עד אז. תוך כדי צערו הוא מגלה ליצחק את הסיבה של ההתחלפות של הברכות. היה צריך להיות כך, שהרי הוא כבר קנה את הבכורה, ולכן לקח גם ברכתי. ואז יצחק מבין מדוע רוח הקודש לא עמדה לו להבחין ברמאות. כי באמת זה היה צודק. בסדר? טוב. אולי נסתכל, יש בספר ירמיהו פסוק מאוד מעניין. כתוב, לפני כן, בגמרא במסכת סנהדרין נאמר, כל המשנה, אמר רבי אלעזר, כל המשנה בדיבורו, מה זה משנה בדיבורו? משקר. כל המשנה בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. שנאמר, והייתי בעיניו כמתעתע, וכתיב, הבל המה מעשה תעתועים. על מה נאמר, הבל המה מעשה תעתועים? על עבודה זרה. לכן כשיעקב אומר והייתי בעיניו כמתעתע, מזה אנחנו לומדים שכל המשנה בדיבורו כעובד עבודה זרה. זה האשמה כבדה מאוד על אבי האומה הישראלית, שכל עניינה להילחם בעבודה זרה, אומרים עליו שהוא עובד עבודה זרה. מאוד מוזר. אלא שירמיהו הנביא בעצמו, כשהוא השתמש במילה הזאת, ידע למה הוא מתייחס. הוא מתייחס לפסוק הזה שלפנינו. כן, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי אם הוא שני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אבל, אומר הנביא ירמיהו, הבל המה, מעשה תעתועים, לא חאל לחלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. חלק יעקב זה הקדוש ברוך הוא, שקרוי על שמו של יעקב, שנאמר עליו, והייתי בעיניו כמתעתע. זאת אומרת, זה בא לומר שבאמת, יעקב איננו מתעתע, אלא אומר, והייתי בעיניו כמתעתע. אני יודע שמה שאת אומרת, אמא היקרה, זה מה שצריך לעשות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך להגיד לי. אבל הוא לא יודע את זה, אז הייתי בעיניו כעובד עבודה זרה, כמתעתע. זה אומר שהשקר של יעקב הוא עומק האמת. כמו שכתוב מפורש, תיתן אמת ליעקב. ואת אומר לו אמו, עליי קללתך בני, אך שמע בקולי ולך קח לי. מה זה קולי? שמע לי, אפשר להגיד. מה זה קולי? רוח הקודש. כן? כלומר, היא מדברת בנבואה. וילך ויקח ויביא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר היבבי, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. כלומר, הכל אצל עשיו הוא מצד החיצוניות, הבגדים, האורות, מה שמבחוץ. כן, כלומר שאומר המהר"ל מפראג, בצלם אלוהים יש שני צדדים, צד פנימי וצד חיצוני. הצד הפנימי ירש יעקב, הצד החיצוני ירש עשיו. הוא לוקח את החיצוניות. וכל מי שביקר במוזיאוני אירופה, רואה מה זה בגדי עשיו החמודות, אשר איתה בבית. זה כל החיצוניות של החיים. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה, ויבא אל אבי ויאמר אבי, ויאמר הנני. מי אתה בני? מה פירוש השאלה מי אתה בני? הוא קורא לו בני. הוא מתלבט האם זה יעקב או עשיו. נכון? מה זה אומר? שהיה להם אותו קול. שאם לא כן, הוא יכול היה להבחין. יכול להגיד, שלום יעקב. לא, מי אתה בני? מה? אני עוד לא יודע, לא קראתי את הפסוק הזה. טוב, אז מה זה אומר? מה יהיה התוכן של השיחה? ומה יתפתח מכאן? כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.